רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים ולכל הצופים שלנו. אתם על רדיו סול, יום שני בשבוע, 5 באפריל 2021, והשעה היא כבר 12:06, וכמידי יום שני בשעה הזאת אנחנו כאן עם התוכנית כי אני חייל, התוכנית שמנגישה לכם מידע בכל מה שרלוונטי לשירות הצבאי. האמת שמרבית התוכניות מוקדשות, כמו שאתם יודעים, לתכנים שרלוונטיים לחיילים בשירות חובה, או אפילו למיועדים לשירות, חבר'ה שעוד לא התגייסו. אבל היום החלטתי לחרוג ממנהגי ולהקדיש את התוכנית לחבריי פורשי צה"ל. זאת אוכלוסייה שתמיד ככה אוהבים להיטפל אליה, כל פעם שיש קרבות על התקציב, והאוכלוסייה הזאת הופכת לשק חבטות, והיא זוכה במרכאות לכינויים לא מחמיאים, לדעתי שלא בצדק. מי שעוקב יודע שלאחרונה גם תלויה ועומדת עתירה לבגץ נגד הגדלות הרמטכ"ל, והנושא הזה מעסיק הרבה מאוד גם את המשרתים, גם את הפורשים. ואם נוסיף לזה את תקופת משבר הקורונה ואת המשבר הכלכלי והיעדר תקציב במדינה, אז השמחה גדולה והבלבול חוגג. וכדי לעשות לנו קצת סדר, הבאתי לאולפן איש מקצוע, שהוא גם חבר יקר ומוערך, אלוף משנה במילואים, רון קנזי, יושב ראש ומנכ"ל תבונה פיננסית, שעוסק כבר מעל 7 שנים, נכון? בתכנון וליווי פיננסי של פורשים. צהריים טובים, רון.
צהריים טובים.
7 שנים? דייקתי?
8 שנים.
8. טוב, לא נורא. אז תעדכנו באתר. אז אני... קודם כל, תודה שהגעת לאולפן.
באהבה.
ואני רוצה ככה, בהתחלה, לשאול אותך שאלה ראשונה שמעסיקה את כל הפורשים, בטח בתקופה הזאת, זה היוון. לקחת היוון. לא לקחת היוון, למי שזכאי לא. מה עושים?
אוקיי.
זה נשמע כאילו אתה מופתע.
לפני היוון ברשותך, קודם כל, זה לא רק לפורשי צה"ל.
אוקיי.
זה רלוונטי גם למשרתי צה"ל.
נכון.
ואני אגיד לך, אפילו יותר מזה, זה גם רלוונטי לחיילים בחובה.
רלוונטי לחיילים בחובה, טוב, יאללה, תסביר.
זאת אומרת, נושא של חינוך פיננסי זה נושא נעדר. נעדר בעין, לצערנו, והרבה פעמים בתהליך הפרישה אנחנו מזהים כל מיני לקונות שעלו עשרות עד מאות אלפי שקלים, בגלל שלא חינכו אותנו לפני זה בזמן.
אוקיי, אז עכשיו
שהצטרפו כולם. אז אם יש בטעות איזה כמה חיילי חובה שמאזינים, אז סבבה.
הם גם יכולים להזין אחרי זה, אז זה מעולה.
אבל באמת נושא של ההיוון הוא באמת רלוונטי לפורשי צה"ל, וזה ייחודי להם.
וזה גם הדבר הראשון שמעסיק.
וזה גם משהו שהולך ונעלם, אפרופו ילידי 75 וצפון כבר לא זכאים אליהם, כן יש להם רמת פעילות, אני לא אכנס לדקויות. בכל מקרה, היוון פטור הוא דבר שחובה לקחת אותו.
חובה?
חובה. אין בכלל דיון.
אין מישהו שזה לא טוב לו?
אין מישהו שזה לא טוב לו.
כי?
יש מישהו שזה טוב לו פחות, ויש מישהו שזה טוב לו
ממש. אוקיי.
ולכן, אין דיון על היוון פטור.
אוקיי, אז היוון פטור צריך לקחת, למי זה טוב פחות?
אני אסביר גם את המתמטיקה של מאחורי זה.
אוקיי.
בפשטני, היוון ל6 שנים. אוקיי. יש גם ל10 לחלק מהעתיקים, אבל לרוב זה היום נשאר היוון פטור ל6 שנים.
אוקיי.
וזה אומר שלוקחים את האחוז מסוים מהשכר שלך, זה משתנה בין אדם לאדם, תלוי בזה.
בגדול.
שהאחוזי המשכורת שלו, נגיד 10%, נותנים לו אותם ל6 שנים, זאת אומרת 72 משכורות, 10% מהמשכורת שלו, בלי מס. ואלטרנטיבה 30, הוא לא לוקח את זה, הוא יקבל את זה לאורך השש שנים, אימס.
אימס.
אז על יש פניו, פה, יש פה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. נותנים לך במזומן, נגיד, 150 אלף שקל, ואתה מחזיר לאורך שש שנים 120 אלף שקל.
נו, אבל לפני רגע אמרת לי שיש חלק שזה פחות טוב להם.
זה עם כל מיני, למשל, אנשים עם נכויות ופטור ממס וכל מיני כאלה, יכולים להגיע למצב שזה יהיה לא דרמטי מבחינתם.
אוקיי.
אבל לרוב האוכלוסייה זה דרמטי ונכון וחובה לקחת.
אוקיי, אז זה סגרנו, אתה אומר איוון, אין פה בכלל שאלה, איוון הפטור.
נכון.
והאיוון הנוסף?
להשאירים בלבד.
להשאירים בלבד.
לא, האיוון המלא הוא, זה יותר, צריך לעשות drill down לצרכים של אותו אדם, אבל בגדול זה מי שיש לו גמלה פלוס שכר בעבודה החדשה שלו, ברוטו, בשניהם ביחד, מעל 45 אלף שקל, אז שווה לו לבחון בגלל מדרגות המס את נושא האיוון המלא.
אבל זה בכל מקרה אתה לא אומר, תעשו את זה, אתה אומר, תחשבו על זה, תבדקו.
זה כבר מחייב, כמו שיש כאלה שאוהבים להגיד, לדייק את זה.
לא, בסדר, זה לא מתאים לכולם.
להסתכל ספציפית לצורך בכסף, ספציפית לכמות ההכנסות העתידית. יש פה המון סוגיות שצריך
שצריך לדבר עליהן, וזה לא תמיד נכון לכולם, אתה אומר.
נכון.
אוקיי.
היוון פתור נכון לכולם.
אוקיי. עכשיו, אני בכוונה הולכת איתך לשאלות שתמיד עולות, כדי שקודם כל נסגור אותן. אז היוון דיברנו. שאלה שנייה שתמיד עולה, זה קיבלתי, עכשיו אני פורש וזה, אולי אני אקנה דירה. אולי אני אקנה קרקע. מה אתה אומר? לקנות דירה?
שאלות לגיטימיות. שוב, תלוי כמה דירות כבר יש לי.
אוקיי.
אני פה יש לא מעט אנשי כוחות הביטחון, לחלקם יש כבר את הדירה השנייה והשלישית.
לא, בוא ניקח את המקרה הרגיל.
הקלאסי, אין לי בכלל, יש לי רק את שלי.
יש לי את הדירה שלי, אני רוצה לקנות דירה להשקעה.
חלופה לא רעה בכלל. אוקיי. בגלל היבטי מס בעיקר. שוב, אני לא נכנס פה לנושא מקרו ומה עתיד הנדלן בישראל, ויעלה, לא יעלה.
אבל אני כן צריכה להסתכל על הדברים האלה, אי אפשר להתעלם מזה.
צריכה להיכנס, אבל זה נדבר קצת יותר על שוק ההון ומול הנדלן.
אוקיי.
אבל מבחינת הקבלת החלטות על דירה, צריך להבין שדירה נוספת, יש לה מס רכישה.
אוקיי.
הוא ירד עכשיו מ-8% ל-5%.
אבל מס רכישה זה
כן.
אבל זה משהו נקודתי.
נכון, אבל זה מבטל הכנסות עתידיות מסחירות של שנתיים בסדר גודל.
אוקיי.
שצריך לקחת את זה בחשבון.
אוקיי.
יש הוצאות נוספות בקניית דירה שיהיה לא מוחזרות, אבל כבסיס דירה נוספת, עם, שתזכיר אותה בעד אזור 5,000 שקל, כזה שלא צריך לשלם מס, זו החלטה לא רעה בכלל. לא
אוקיי.
רעה בכלל, שוב, נכון לפזר את המשאבים שלנו. זאת אומרת, אם זה רק נדלן, זאת אומרת, יש לנו את הבית שלנו וגם דירה להשקעה וזהו, אז זה לא כל כך חכם. אבל אם מפצלים את זה, אם קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיות וגם כסף בשוק ההון ועושים איזונים בין המרכיבים של נדלן ופיננסים, סבבה לחלוטין, דירה ראשונה להשקעה, מצוין.
אוקיי, okay. עכשיו בוא נקביל את זה להשקעה בשוק ההון, שזאת השאלה שבדרך כלל עולה. זאת אומרת, מה עדיף לי, דירה או להשקיע את הכסף הזה בשוק ההון?
קודם כל זה תלוי בתקופות.
אוקיי, אבל דירה זה לא משהו שאני קונה ליומיים.
לאורך שנים עולם המניות עשה יותר כסף מנדלן, כולל שכירות. גם עלת שווי וזה, ונדלן בישראל הוא בוננזה. זאת אומרת, הוא עשה מלא, אבל עדיין מול שוק ההון, מול המניות, עשה פחות. אפשר לראות את זה בגרפים משנת 90, זה. אבל שוק המניות הוא יותר מסוכן, הוא יותר תזזיתי, הוא פחות ליניארי בעלייה שלו, שוק הנדלן יותר בטוח, יותר מוגן.
אבל גם את זה אני יכולה למנן, גם כשאני נכנס לשוק ההון, אני יכולה למנן.
נכון, נכון.
אז רגע.
את יכולה למנן את נושא שוק ההון, את מאוד קשה למנן את נושא הנדלן, כי קנית דירה, עכשיו אתה רוצה לממש אותה או לקחת כסף, אתה לא יכול להוציא 10,000 שקל מהדירה, אתה לא תמכור משקוף, אתה צריך למכור את הבית.
אוקיי.
ואז יש כמובן את כל סוגיות המיסוי החדשות, שאתה היום כבר אין פעם זה היה יותר קל, היום מרוויחים הרבה כסף.
אז רגע, אז כשאמרת לי שדירה היא השקעה טובה, אז עכשיו אני מבינה שזה יחסי.
לא יחסי, הדירה היא השקעה טובה. במדינת ישראל, נדלן מוכח לאורך השנים, היא השקעה טובה. צריך לראות איך עושים אותה, גם בהיבטי המיסוי, גם בהיבטי הפיזור, כי רק נדלן זה טעות.
Okay.
לעשות פיצול נכון בין המשאבים, בין ההון המשפחתי שלנו, בין עולם הנדלן לשוק הפיננסי, זה מתחייב. זה מתחייב.
אז בסדר, אז אם אני רוצה עכשיו לקחת את כל המשאבים שיש לי ולהשקיע אותם בדירה,
פחות
אז,
טוב.
אז זהו, אז אני מבינה ממך שזה...
אם זה כל המשאבים שלנו, וזה יהיה שתי דירות וזהו, ולא יהיה לנו שום דבר, ונפרק את הקופות, את הקרנות השתנות, ואת הקופות גמל, ונמנף את עצמנו לדעת, אני לא חושב שזה חכם.
אוקיי. ומה לגבי, נגיד, לקנות קרקע, ואולי בהמשך לבנות עליה, יש קרקעות שהן מופשרות, לא מופשרות? מה עדיף, קרקע או דירה?
אני אשתדל להיות לא בוטה.
אוקיי.
בכנסים אני קצת יותר בוטה באירוע הזה של קרקעות.
זה מוקלט, אז אל תהיה בוטה.
אני יודע, אז אני אהיה עדין.
אוקיי.
בוא נאמר שאם אנחנו לא חברים של ראש מועצה, ראש עיר, ומחוברים למה שקורה בתוך ה...
בתוך המקום שהקרקע...
קבלת ההחלטות על קרקעות עתידיות, זה קרקע חקלאית. אני חושב שזה דבר, באמת, אלא אם כן יש לנו ממש ספר מני לדורות הבאים, וזה סבבה. אבל אם אנחנו לא מקומבנים, קרקעות בישראל, זו השקעה שאני לא חושב שהיא אטרקטיבית במיוחד. שוב, אפרופו בפיזור, שיש לנו 10 מיליון שקל פנויים, אפשר לקנות קרקע חקלאית בפרדס חנה, קרקור, ב-200,000 שקל.
אתה אומר זה סוג של אימור שאתה לא יודע מתי ישתלם.
זה לא סוג של אימור, הוא בדרך כלל התחזיות של האפשרת הקרקעות וכל זה, הן הולכות הרבה הרבה שנים קדימה. ההשקעה בקרקע היא לכאורה השקעה טובה. יש לי חבר שקנה לבן שלו, הבר מצווה, 20 דונם על הירח.
אוקיי, מולה.
השקעה טובה. רק השאלה... שעלה לו 500 דולר.
שאלה מתי זה יתממש.
השאלה מתי זה יתממש. ולכן, קרקעות, אם אנחנו לא באמת יודעים את הדווי של הקרקע, אני מדבר קרקעות חקלאיות, קרקעות לבנייה, הכל בסדר. אני חושב שיש פה הרבה שרלטנים, והרבה מכירות עם צפי, שעוד 200 שנה אולי יופשר. שוב, וזה מקצוע. לדעת לקנות קרקע, לדעת לקנות שטח, לדעת לקנות בית, לקנות דירה. פעם, איפה, לא משנה איפה שקנית דירה, היית מרוויח כסף.
Okay.
כי השוק עשה את העבודה שלו. מ-2006, 2005, הנדלן בישראל טס טיסה בלתי נגמרת, הרבה בגלל המיסוי על שוק ההון, דרך אגב, מי שלא מבין למה זה קרה. אבל קרקעות זה קצת אחרת.
אוקיי, אז יפה. אז אמרת... דיברנו על דירה ואמרת שזה יכול להיות נהדר. דיברנו על שוק ההון, אמרת גם, בואו תפזרו. קרקע אולי קצת פחות. ועכשיו אני...
תלוי במנעד, במרווח של ה... במפתח של הכסף שלך.
ברור, יופי. עכשיו פה נכנס הרבה עניין של שיקול דעת. עכשיו אני הפורש הממוצע. לא קניתי 20 דירות במהלך שנות שירותי. אין לי מושג איזה קרקע כן ואיזה קרקע לא, ואני גם לא כזה מכיר את שוק ההון, כי כל החיים שלי הייתי בצבא. ועכשיו יש לי, אני עומד בפני החלטה, איך אני מקבל את ההחלטה הזאת? לפי מה? יש, דיברנו על זה שאתה מנכ"ל של תבונה פיננסית. אתם עושים את הליווי, אתם עוזרים גם בתכנון. באיזה נקודה אתם יכולים לעזור לי, הפורש, לקבל את ההחלטה הזאת? האם אתם יכולים בכלל? או שאתם...
קודם כל, לעזור לפורש בתהליך קבלת ההחלטות, כמובן. מתי נכון לעשות את זה? הרבה הרבה לפני הפרישה. זאת אומרת, היום מתחילה להיות מודעות, גם בצבא, גם במערכות ביטחוניות אחרות, ואנחנו מתחילים לפגוש אנשים הרבה הרבה לפני הפרישה שלהם.
מה זה הרבה לפני? בוא תמכן אותי.
מבחינתי מכניסה לקבע. מהרגע שהוא צריך כבר להחליט מה לעשות עם הקרן השתלמות שלו וקופות הגמל שלו.
רגע, אבל הכניסה לקבע הוא בן 21.
נכון. אנחנו עכשיו בפרויקט, אני קורא לזה דור המשך. ילדים של אנשי צבא ואנשי מערכות הביטחון מגיעים אלינו להתחיל עכשיו על ה-100,000 שקל שלהם, על ה-50,000 שקל שלהם, על ה-70,000 שקל שלהם, איך לנהל אותו, איך לבנות את זה נכון, איך לנהל סיכונים.
בוא תשכנע אותי שבגיל 21 חשוב איפה אני משקיעה את הכסף שלי, כי הרי אני אראה אותו אולי בגיל 42 כשאני אפרוש, אם זה באמת...
תלוי איזה כסף. תלוי איזה כסף.
ההחלטות הקטנות
של... קרנות השתלמות, למשל, סוג של, למשל, אין חינוך פיננסי, ומה המשמעות של זה.
אוקיי.
היינו, פתחו לנו קרנות השתלמות שהתגייסנו ונכנסנו לקבע.
אוקיי.
וכל 6 שנים פתחנו את הקרן השתלמות. למה? כי אפשר לקנות בזה, לא יודע, לשדרג את האוטו, לעשות שיפוץ קטן בבית. זה רק אף אחד לא סיפר לנו שהקרן השתלמות הזו, זה אחת המתנות הגדולות והייחודיות שיש במדינת ישראל.
אוקיי.
כי הכסף הזה הוא פטור ממס. וכל רווח, מעבר לזה שהוא ניתן מהברוטו והופך לנטו, גם כל הרווח שעל תקרות מסוימות, שזה פחות רלוונטי לאנשי הצבא, הכסף הזה, גם אם נרוויח בו 100% תשואה, לא נתחלק עם המדינה. בכל דבר אחר שנעשה, גם בנדלן וגם בשוק ההון, נרוויח שקל 25% ילך למדינה. פה זה לא. ולכן, גם הילד הזה שנכנס לקבע, צריך לדעת איפה לנהל, ובאיזה רמת סיכון. עכשיו, שאתה צעיר, רמת הסיכון משתנה משאתה מבוגר.
אוקיי.
יש דבר ש... זה המודל הצ'יליאני, שהתחיל בצ'ילה בשנות ה-80, שבמתמטיקה שלו הוא לוקח... ככל שאתה צעיר יותר, אתה צריך להיות ברמת סיכון יותר גבוהה. לצורך העניין, כך 100, פחות הגיל שלנו, זה רמת הסיכון. זאת אומרת, ילד בן 10 צריך להיות ב-90% סיכון.
אוקיי.
ויש בזה המון שכל, דרך כלל המודלים הפנסיונים בעולם, ועברו מזמן לשם. ישראל לא מזמן, לפני כמה שנים, אפשר לראות למי שיש קופות גמל, שזה עד 50, 50 עד 60, 60 ומעלה.
אוקיי.
זה המודל הצ'יליאני שמנהל את הסיכונים, רק... הבעיה היא שהוא עושה את הברירת מחדל הזו של קופות הגמל לפי גודל קופת הגמל והגיל שלנו. הוא לא מסתכל על יתר הכסף שלנו, ולכן אנחנו צריכים לנהל את זה. אנחנו צריכים בכל גיל לנהל את הסיכונים שלנו.
רגע, אני רוצה שנייה להבין. מגיע אליך עכשיו ילד בן 21 ואומר לך, הנה רון, הגעתי, החלום שלך, הגעתי בזמן. מה אתה אומר לו? קודם כל תגדיל את רמת הסיכון בקרן השתלמות, למשל?
ברור.
אוקיי. מה עוד אתה אומר לו? אל תפדה את הקרן השתלמות כדי לקנות אוטו?
אני גם אגיד לו, בוא נלך לבית שיודע לנהל סיכונים גבוהים.
אוקיי.
אני לא רוצה לדבר על שמות של בתים ולעשות פה שיווק, אבל יש פה בתים שמנהלים כסף ברמות סיכון גבוהות יותר טוב מאשר גופים אחרים. ופה אנחנו צריכים לקבל החלטות על ניהול הכסף, דרך אגב, בסוג המוצר. יש קרנות השתלמות שזה בגופים מסוימים, ויש
אוקיי, אז אתה מכוון אותו.
גמל להשקעה ופוליסות חיסכון.
לא משנה, אז אתה מכוון אותו
כן,
עכשיו
הבן שלי עושה אצלי קורס על העניין הזה.
מעולה, אז אתה מכוון אותו לרמות סיכון. חוץ מזה, אני מניחה, לפי מה שאמרת, אתה תגיד לו, אל תבדה את הקרן השתלמות, או תיקח חלק ממנה?
לא לגעת.
לא לגעת?
הוא יכול לקחת, הוא יכול למנף אותה, יכול להעביר אותה מסלולים, הוא יכול להעביר אותה בין גופים, אפשר כל חודש לעבור ממקום למקום.
לא, אבל אני יכולה לקחת חלק ממנה ולקנות רכב, או שגם זה אתה לא ממליץ?
לא אצלי.
אוקיי.
לא אצלי. יכול לקחת הלוואה. פריים מינוס וקצת, ויש לו...
הלוואה על חשבון הקרן השתלמות.
כן, הקרן השתלמות בממוצע הסולידיות עושות סדר גודל ב-20 שנה האחרונות של 4-6%, האגרסיביות יותר 8-12%. הלוואה, ריבית עליה היא 1% וקצת.
אז אתה אומר כך הלוואה.
אז back to back, כמו שאומרים.
אז למדנו שזה רלוונטי גם לצעירים. נצא להפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את שלומי שבת בחוף של טרפטוני, ואז נמשיך.
יש.
Thank you. יש הלילה מסיבה אקקה בחוף של טרפטוני היא תגיע לבדה אקקה בחוף של טרפטוני יש הלילה מסיבה אקקה בחוף של טרפטוני
ואנחנו חוזרים, שמענו את שלומי שבת, ואנחנו בראיון עם אלוף משנה במילואים רון קנזי, יושב ראש ומנכ"ל תבונה פיננסית, ודיברנו על כל מיני השקעות פוטנציאליות, ולא דיברנו על אופציה שהיא אופציה שהרבה פעמים עולה, אולי אני אקח את הכסף, ואני אסע לאיזה טיול גדול בחול, עם המשפחה, משהו כזה, עכשיו זה תקופת קורונה לא קורה, אבל... בוא נדבר על הרעיון הזה של לעשות טיול גדול בחול.
רעיון אדיר.
נכון?
אדיר.
מעולה.
אדיר. אחת התקלות הגדולות של חיי שלא עשיתי את זה.
לא עשית. לא. למה זה רעיון אדיר? לא, חוץ...
אני אסביר. אנחנו מגיעים לגיל פורשי המערכות הביטחון אזור, ה-45 וצפונה, יוצאים עם גמלה, עדיין יש... בשלהי הפנסיה התקציבית לפני הצוברת. יש לנו קרית ביטחון לא רעה בכלל מהמדינה. צברנו גם קצת משאבים לאורך החיים. ואנחנו רצים מהר מאוד, יותר מדי מהר אני חייב להגיד, ליעד הבא, לאתגר הבא, לכיבוש הבא, לפסגה הבאה. ואנחנו קצת שוכחים את עצמנו בדרך לטעמי. אני בכל אופן את עצמי, ואני חושב שזו טעות גדולה. זאת אומרת, אני חושב שכן נכון לקחת את הזמן, בטח בהיבט המשפחתי, ילדים, עניינים.
אני לא שואלת אותך בהיבט המשפחתי, אני שואלת אותך עכשיו בהיבט של, בהיבט הכלכלי.
תכנון, לחלוטין.
תכנון כלכלי, האם נכון לקחת חלק מהכסף הזה?
מה זאת אומרת? ברור שלא נכון.
לא נכון?
זה כסף, זה כסף נשחק. זאת אומרת, בהיבט הכלכלי, פר-אקסלנס, נטו, ברור שלא נכון. זה לשרוף כסף, אבל יש פה נפש, ויש פה פסיכולוגיה, ויש פה צורך אמיתי.
כן, צורך ללא ספק יש. בוא נדבר קצת על הקורונה. אנחנו כאילו מתנהלים ולא קורה שום דבר חוץ מפרישה מצהל.
אנחנו יושבים באולפן שלך.
נו.
בלי מסכה.
נכון. בלי מסכה כי אנחנו בשידור.
אנחנו מדינה מחוסנת.
אוקיי.
אם ינואר היה, ינואר היום, עם מעל 1,000 מתים, אנחנו את מרץ בתחלואה הולכת ויורדת, אין ערים אדומות יותר.
נכון. לא, בסדר, עזוב, אנחנו לא מדברים עכשיו...
כאילו זה די אחרינו.
אני רוצה לשאול אותך בהיבט של שוק ההון.
כן.
בסדר? קודם כל, היה שפל, הייתה אי-וודאות, היה בלגן. איפה אנחנו עכשיו מבחינת שוק ההון? בטוח להשקיע, לא בטוח להשקיע, יכול להיות שעוד תהיה לנו אי-וודאות בעקבות הקורונה, בעקבות מה שקורה באירופה, לא יודעת. אתה תגיד לי.
טוב, קודם כל, יש לנו ויכוחים בתוך הבית על העניין הזה, בתוך תבונה פיננסית, אין פה את הבלונדי שלי, את אורי. אבל בשורה התחתונה, במרץ, הכל היה ברור. זאת אומרת, שהכל נפל, ב-30%, 40% השווקים קרסו, לנו הייתה ודאות מוחלטת, שזה מתקן את עצמו. כן? ודאות מוחלטת. זאת אומרת, גם יצאנו והכרזנו וכתבנו ואמרנו.
אל תהיו בלחץ?
לא, השוק יתקן, כי התגובת הייתה תגובת יתר. להבנתנו, למול נגיף שהורג X אחוז מהאוכלוסייה, זה היה נראה לנו תגובת יתר של השווקים, ואכן כך היה. ולכן ממרץ השווקים תקנו, ומי שלא עשה קבלת החלטות שגויה בשלב האגרוף בבטן הזה של מרץ, אז הרוויח כסף.
אוקיי.
השנה הסתיימה בפלוסים.
יופי.
בעודף בזה. עכשיו, בשלב מסוים, הוויכוח גם אצלנו בתוך הבית קצת השתנה, כי לכאורה הייתה קורונה. למשל, מדינת ישראל, יש בור תקציבי של איזה 170 מיליארד שקל ככה בקטנה, ועדיין כשאתה מסתכל על השווקים, אתה אומר, רבק, הם עולים.
נו, הכל, אז זה בדיוק השאלה, זה לא התפוצץ לנו בפרצוף?
מה קורה פה? אני די מסכים עם, עם אורי, הנה, מודה.
אורי, יש לך פה הודעה בשידור והיא מוקלטת.
אכן, אין לה כסף לאן ללכת. זאת אומרת, אם את תשאלי אותי מה אני חושב שצפוי לנו, מה התבונה הפיננסית חושבת שצפוי לנו בשנת 2021,
okay.
גם בשוק הנדלן וגם בשוק ההון, לדעתנו יהיה עליות. עכשיו, אני אנסה להסביר גם
רגע,
למה.
רגע, עליות ימשיכו?
כן, כן. אני
על
אומר,
בסיס מה?
הנה, את קיבלת חזית. אני אסביר על בסיס מה. טראמפ, לפני שהתעדה לנו,
okay.
הדפיס 7.2 אלפי מיליארדי דולרים. 7.2 okay. אלפי מיליארדי דולרים. ביידן, שחשבנו שירגיע, אישר התפסה נוספת של 1.9 אלפי מיליארדי דולרים.
אוקיי. Okay.
זו התוכנית חילוץ הכי גדולה בהיסטוריה ever.
לא, זה לא אומר שיהיה פיחות
רגע,
בערך?
רגע, אינפלציה. כן, זה יכול להיות שנזהה סימנים של אינפלציה, רואים את שער הדולר, דרך אגב, זה חלק מהסיבות לזה. מול זה גם מדינות אירופה התחילו להדפיס כסף כאילו אין מחר. אז אני בהתחלה אמרתי שזה סוג של אופיום להמונים.
אוקיי.
אבל כשאתה מסתכל על זה במקרו, ואתה אומר, רגע, שנייה, לאן הכסף ילך? לאן הכסף? יש עדיין אנשים על הגדר. במדינת ישראל יש 570 מיליארד שקל.
אוקיי.
שנמצאים בפקאמים.
טוב.
500, זה רבע מיליון שקל למשפחה ממוצעת במדינת ישראל, בפקאם, בחסכונות שהצועה עליהם היא כלום ושום דבר, שהם יושבים על הגדר ומחכים ומה לעשות.
ומי אמר שהם יוצאו את זה משם?
הם ילכו מן הסתם, חלק מהכסף ילך לעולם הנדלן, חלק ילך לשוק ההון, כי אנשים קשה להם מאוד מאוד לשבת בפרלמנטים ולשמוע את זה שעשה 30% במניה הזו ו-20% במניה הזו, ולהישאר על הגדר. ולכן אנחנו חושבים, שוב, במשנה זהירות, זה לא הולך להיות מה שקרה פה ממרץ עד עכשיו.
אוקיי.
השוק יהיה הרבה יותר תזזיתי, וגם התשואות לא יהיו עשרות אחוזים. אני חושב שעדיין הקו יהיה קו ירוק מבחינת שנת 2021, אבל אומרים שהנבואה ניתנה לטיפשים, אז אני אסייג. זאת אומרת, זה הכל במידעים שיש בפנינו כרגע, ואנחנו, השוק הוא די בועתי.
זהו, שזה סוג של בועה.
כי פעם הסתכלו על מכפילים. איך הגדירו אם זה בועה או לא בועה? הסתכלו על מכפילים. שיעור קצר במכפילים, מכפיל זה אם אני מרוויח שקל, החברה שלי שווה 20 שקל, אז אני במכפיל 20.
אוקיי.
והמכפילים הממוצעים עמדו לסביב 17-18, היום המכפילים מעל 22-23, תיאוריית הבועה עלינו.
נו, אז זה אומר שהיא תכף תתפוצץ, לא?
מצד שני, היום, אם מסתכלים למשל על S&P 500,
שמה זה אומר?
המרכיב, ה-500 המניות המובילות
בארצות
הברית,
כן.
אפשר לראות שהנושא של הטכנולוגיה הוא מוביל. זאת אומרת, היום זה כבר לא מכפילים של חברות שאתה יודע, שאם מרוויחה 5 שקלים, אז היא שווה כך וכך שקלים. פייסבוק, אמזון, כל העולם הטכנולוגי הזה, שעכשיו אילון מאסק הפך להיות האיש העשיר בעולם, על מה? על בטריות, על אוטה, על טסלה.
אוקיי.
שעלתה ב-700%, לא משנה, עכשיו היא יורדת, אבל בשורה התחתונה, העולם הטכנולוגי מאוד קשה לבחון אותו במכפילים, ולכן המכפיל שפעם היה מגדיר לנו בועה, כבר לא כל כך רלוונטי, ולכן אנחנו פה, אנחנו חלוקים בתוך הבית דרך אגב, אני חושב שנכון להיות במשנה זהירות היום, למרות התחזית האופטימית. זהו, אז אל תרוצו עכשיו לשים את כל הכסף במניות, חס וחלילה, תהיו מאוד מאוד זהירים.
יופי,
כן,
אז אפרופו.
אבל שוק ההון עדיין רלוונטי, והנדלן גם. בישראל כמובן רלוונטי.
אז אפרופו זהירות, אני עכשיו, משנה זהירות אפילו, אני עכשיו הפורש שרוצה להיכנס לשוק ההון. איך אתה מגדיר לי איזה טווח סיכון לקחת? עד כמה להיזהר בהינתן מה שקורה עכשיו?
אני לא מגדיר לאף אחד שום דבר. קודם כל, אני חייב להגיד, אני אין לי רישיון, יש לי רישיון נהיגה, הרישיונות זה של הסוכנויות שלי, זה. אבל בשורה התחתונה, הסיכון הוא תלוי במספר גורמים. גורם ראשון, זה נושא משך הזמן לכסף. זאת אומרת, אם אני צריך את הכסף לעוד חצי שנה, לחתונה של אחד הילדים שלי, או לקנות דירה או זה, אני אומר, שוק ההון לא רלוונטי לדווחים של עד שנתיים, פחות משנתיים. זאת אומרת, אם הכסף הוא מעל שנתיים, מתחיל להיות רלוונטי שוק ההון, פחות משנתיים, שימו אותו בפקם, במשהו סולידי, כי שוק ההון מאוד זזיתי. הוא עולה ויורד בתנועות מאוד חדות ואגרסיביות, בשונה אפרופו מנדלן. ולכן דווח קצר, הייתי אומר, בבונקר.
דווח קצר זה עד שנתיים.
כן.
אוקיי. Okay.
דווח בינוני, שזה בין שנתיים לחמש, כמה שאני חושב שמתאים לי סיכון, או יותר נכון, כמה שאני מסוגל לחטוף אגרופים בבטן של ההפסדים, כי השאלה לא כמה אנחנו רוצים להרוויח. כולנו רוצים להרוויח הרבה.
אוקיי.
Okay. כמה יש לי מסוגלות להרוויח? כמה מתי שירד במרץ 30%, הבטן שלי כאבה לי, הצלחתי לנשום ולא לעשות החלטות חפוזות ולא חכמות.
אוקיי.
ולכן דווח של שנתיים חמש, הייתי אומר, חצי הסיכון שאני מוכן לספוג, נכון להכיל שם.
אוקיי.
וחמש שנים ומעלה, חסרונות לילדים, דווח ארוך, אפשר לקחת את רמת הסיכון שמתאימה לי, והיא משתנה מבין אדם לבין אדם, ולכן את רמת הסיכון, מי שצריך להגדיר,
זה הלקוח.
זה הלקוח. הוא חייב לשים את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי קבלת החלטה. יש כאלה שלא משנה כמה כסף יש להם, לא משנה כמה משאבים יש להם, פתאום ירד להם 2% וזה...
ממוטטת עולמם.
ממוטטת עולמם.
מה שזה אומר אבל בין השורות,
יש פרופסור קהנמן שקיבל פרס נובל על זה שהוא הוכיח שיותר כואב לנו להפסיד, הרבה יותר כואב לנו להפסיד מאשר להרוויח.
על זה הוא קיבל פרס נובל, יכולתי להגיד את זה גם. אבל מה שאני מבינה מבין השורות, זה שבעצם כדי לקבל החלטה נכונה מה לעשות עם הכסף שלי, אני צריכה לשבת איתך או עם האנשים שלך, לא משנה, ובעצם לפרוס את התוכניות העתידיות, כי זה רלוונטי. להבין איזה נכסים כבר יש, ומה אני רוצה, איזה תוכניות כבר יש, דיברת איתי על, לא יודעת, בר מצווה, חתונה, צרכים, דברים כן, כאלה, כן, מה הצרכים אתגרים. העתידיים, זאת אומרת שכשאני מגיעה לפגישה, למשל בתבונה פיננסית בתור פורש, לא מספיק לי להביא את הסימולציית פרישה שלי.
לא, ממש לא.
אז מה עוד? בוא נעשה רגע.
המרכיב של, אני קורא לזה העון המיידי, אבל אוקיי. יש את העון הקיים, אוקיי. אפרופו משאבים, יש בני זוג, בנות זוג, עם משאבים שלהם,
okay.
יש הלוואות, יש משכנתאות, יש נכסים.
אז רגע, בוא נעשה רגע סדר.
כל התמונה המלאה של קבלת ההחלטות הזו, היא צריכה להיות מבוססת על סך המשאבים, התוכניות, הצרכים והמאוויים שלנו.
אוקיי, okay. אז אני מגיעה עכשיו, אני הפורש הטרי, קיבלתי את הסימולציה, אמרת לי אפילו, תגיעו קצת לפני שאתם פורשים, אני לא לוקחת את זה לקיצוניות של גיל 21, פורשים או מבינים כבר שהולכים, עומדים לפרוש, קיבלתי את הסימולציית פרישה ואני רוצה לבוא. אני הפורש הצעיר, חוץ מלהביא את הבן זוג, מה עוד אתה ממליץ לי להביא לפגישה כדי שהיא תהיה אפקטיבית?
קודם כל, אני מאוד ממליץ להביא את הבן זוג או את הבת אוקיי. זוג. דבר שני, קודם כל חייבים להוציא מסלקות, כי אנחנו לא יכולים להיפגש בלי מסלקות.
מה זה אומר
מסלקות.
בעברית?
מסלקות זה לקחת את התעודות זהות ולהוציא את כל מה שידוע לאוצר, למערכות בישראל, הפנסיוניות שיש לך.
יופי, אני הפורש הממוצע, אני לא יודע מה יש לי, כי מעולם לא הסתכלתי.
בגלל זה ברגע שמוציאים מסלקות, אתה גם הרבה פעמים מגלה על דברים שלא ידעת שיש לך.
איך אני מוציאה מסלקות? אני הפורש...
אתה מבקש מאותו גוף שאתה הולך אליו, אתה יכול להוציא בעצמך, זה יעלה לך איזה 20 שקלים.
אוקיי. זאת אומרת שאני יכולה להגיד לך, רון, אני מגיעה אליכם.
כן, רוב הגופים נותנים את זה היום חינמית.
לא משנה, אבל אני לא מתעסק ומעולם לא התעסקתי. ולכן, מה? אני יכולה להגיד לך, אני מגיעה... אני נותנת לכם מספרי תעודת זהות, ואתה יודע...
כן. ואם תצלמי גם ותעבירי תאריך הנפקה, אז גם יוציאו את נושא של ביטוחים. את הר הביטוח, לראות את ביטוחים והגנות שיש לנו, שזה חלק מהמרכיב הפיננסי שלנו.
זאת אומרת שאני בעצם, חוץ מהסימולציית פרישה, אם אני נותנת לך מספר תעודות זהות, אתה או אתם יודעים לעשות את כל ההכנה?
כן, אני יכול לדעת כמעט הכל על, על העולם הפיננסי שלך, למעט חסכונות ודברים שכאילו שנמצאים בבנקים או כאלה, שזה לא חשוף ל...
אוקיי, ועל בסיס זה אפשר לקיים את הפגישה אצלכם, אני מבינה.
על בסיס זה מקיימי את הפגישה אצלנו.
מקיימים, מעולה. אז מכיוון שהזמן נף לנו, נשמע עוד שיר של אביב גפן ומתי כספי, מסתובב, ואז נגיע לשליש האחרון של התוכנית. תתכונן. מגיעים לשליש האחרון של התוכנית, שעפה לנו ככה מהר, ודיברנו על זה שכשמגיעים אליכם, אז צריך להראות איזושהי תמונה כללית, ואני רוצה לשאול אותך, בוא נהיה רגע כנים, יש עוד גורמים בשוק שיודעים לתת הערכה לגבי מה המצב, איפה כדאי לי להשקיע, למה כדאי להגיע דווקא אליכם, כי אתה פורש צהל, כי אתה מבין יותר בתור פורש. יש בזה איזשהו יתרון? התקלתי?
לא, לא, לא התקלת.
אוקיי.
זו שאלה, שאלה ראויה מאוד. למה אלינו ולא לאחרים? קודם כל, אני אומר גם וגם.
אוקיי.
אני חושב שבתהליך הזה, אנחנו צריכים לשאול הרבה שאלות. אנחנו צריכים להיות על זה. על זה, באמת. יש פה...
שמה זה אומר?
משמעות כבדה מאוד לעתיד הפיננסי שלנו, ואנחנו צריכים לעסוק בזה. הרבה אנשים שמים את זה בצד, לא נוגעים בזה, ומפסידים ארגזים של כסף בזה שהם לא עסקו בזה.
רגע, מה זה אומר לעסוק בזה?
מה זה לעסוק בזה? זה ללכת, לנסות להבין את הסיטואציה שלנו, להבין לאן אנחנו רוצים להגיע, להבין... מלא שאלות. עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה, סוגיות מיסויות, סוגיות של חיסכון וקבלת החלטות, ואיך להגדיר את עצמי כעובד.
בוא תגיד לי רגע, מה היתרון?
ומסע ומתן עם משרה חדשה, ואיך להציג את עצמי במשרה, כל כך הרבה דיל.
יש מלא שאלות. מה היתרון שלך בזה שאתה פורש, אם בכלל קיים?
היתרון שלי או היחיד, של רון קנזי, זה שאני עשיתי את כל הטעויות האפשריות בתהליך.
לא, תכל'ס זה חשוב ללמוד מטעויות של אחרים.
אם מחפשים ללמוד מטעויות של אחרים, אז אני המקום. פשוט לא חושב שהיה בור שלא דרכתי בו בקבלת ההחלטות שלי. זה עלה לי איזה מיליון שקל ההחלטות הזויות שלי.
ללמוד מטעויות של אחרים זה חשוב מאוד.
אבל מעבר לזה, זה באמת הניסיון שלנו עם אלפי פורשי מערכות הביטחון.
כשמה אני מאמין? זאת אומרת, יש איזושהי, דווקא מתוך הטעויות, יש איזושהי משנה זהירות שאתם נוקטים, או להפך, אתם אומרים, תנסו, תתנסו, תלמדו.
אנחנו עושים מלא כנסים. אנחנו כבר משנת 2013, סדר גודל של 15-20 כנסים בשנה, בעיקר לפורשי צבא, משטרה, שב"כ, מוסד, ופעם להרצאה שלי קראו, עשה ואל תעשה. בשנתיים האחרונות שיניתי את השם של ההרצאה לאל תעשה.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו יותר, אם נדבר עוד מעט קצת על טיפים, יותר דגשים של ממה להיזהר, ממה לא לעשות, ממה להימנע. וורן באפט, מאמר דגול, איש שוק ההון דגול, אחד האמירות שלו זה never lose money.
אוקיי.
Rule number one, never lose money. אז כן, לעולם לא להפסיד כסף, כי להחזיר כסף שהפסדנו כמעט בלתי אפשרי. והכלל המספר 2 שלו, זה לא לשכוח את כלל מספר 1.
אוקיי.
אז לעסוק בזה, או לגעת בכסף, או לא ללכת אחרי כל מיני הבטחות, והאקסל סופג הכל.
כל כמה זמן לגעת בכסף? כל כמה זמן
בהתחלה,
להסתכל?
בהתחלה, בתהליך הפרישה, בגלל זה גם שאלתי, לבוא למשל לתבונה פיננסית. יש עוד גופים.
אוקיי.
לא רעים בכלל.
אוקיי.
שעושים אחלה עבודה. ויודעים את הג'וב.
כל כמה זמן, אפרופו טיפים, כל כמה זמן אתה ממליץ להגיע
בתהליך
לפרישה?
בתהליך הפרישה אתה צריך להיות על זה, גם אם אתה צריך לדבר איתנו פעם בשבוע. כי יש לך כל מיני דילמות וקבלת החלטות. בתהליך אחרי שכבר עברנו לניהוג אוטומטי.
למורד של מתגלגל,
כן. שכבר יש לנו משרה חדשה ויש לנו הכנסה והכל טוב והכל יציב. פעם בחצי שנה נראה לי שזה סביר.
זה המון? פעם בחצי שנה להגיע אליכם לפגישה?
כן, אפשר לעשות את זה כבר בזום, זהו, התרגלנו. מלא פגישות כאלה.
לא, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, רגע, עכשיו אנחנו מכירים את החיים. אז זה יהיה סבבה, יצאנו לחופשת פרישה ויש לי זמן ואני אגיע לפגישה ובעלי וכולי והכל טוב ויפה. אחר כך מתחילים החיים האמיתיים, יש לי עבודה חדשה, זה. אני אשכח את זה, אני לא אעשה.
פורש ממוצע, יש לו סדר גודל של קבלת החלטות ממוצעת. ממוצעת של בין 500,000 שקל למיליון וחצי שקל. כמה אותו פורש מרוויח בחודש?
אוקיי.
בעבודה שלו, 10,000-15,000 שקל? הוא יכול להתעסק שעתיים בחצי שנה?
לא, אבל אני רוצה לשאול אותך...
במיליון ומשהו שקל שיש לו?
הוא יכול, אבל פרקטית זה לא קורה. אני רוצה לשאול אותך...
קורה, אנחנו מכריחים אותם.
או, זאת השאלה, מה זה אומר?
אנחנו יוזמים מולם אינטראקציה.
כאילו מה,
אתה... לא דיבר איתנו חצי שנה, המערכת, דרך אגב, אנחנו גם שואלים אותם אם רוצים אינטראקציה רבעונית, חודשית, שנתית, ולפי זה המערכת יש מערכת ש... מתיקה נורא, הבן אדם לא דיבר איתנו כך וכך זמן.
ואז מה, אתה מתקשר אליו יזום ואומר לו...
בוא נעשה זום, בוא נעשה פגישה, בוא נעשה קפה.
אוקיי.
ונקבל החלטות. דרך אגב, פעם זה היה מבחינתי תפיסת שירותית. היום אני מבין גם שזו תפיסה שבהחלטות האלה, במפגשים האלה, אנשים מחליטים ומביאים עוד כסף מבחינתי לתוך קבלת ההחלטות, שזה, זאת אומרת, זה גם כלכלי לי.
יאללה, אז בוא נעשה עכשיו דימוי של פגישה כזאת. בוא תן לי טיפים, כאילו הגעתי לפגישה. תן לנו, תן למאזינים.
אז שוב, טיפים לפורשים, כן?
כן, כאילו הגעתי.
אז קודם כל, לעסוק בזה, לעסוק בכסף, לעסוק במשאבים שלנו, לעסוק בפנסיה שלנו, להסתכל את התמונה הרחבה יותר של הכספים, של קופות גמל, גרנות השתלמות, פנסיות של בני זוג, בני בנות זוג, כי לנו עדיין יש תקציבית, עוד מעט דבר עליי כמה מילים על צוברת, לעסוק בזה, לראות את זה ולנהל את זה.
אתה אומר, צאו מהשעננות, אף אחד לא עובד בשבילכם.
לא רק דמי ניהול, דמי ניהול חשובים מאוד, ובכלל תפיסת המוכר ארטיקים בחוף הים, שלאני הולך, היא תפיסה עובדת ומומלצת מאוד לעשות את זה מול כולם.
לנהל מסע ומתן.
מול הגופים, מול בנקים, סוג של מסע ומתן, כן. אני הולך, זה אחלה מסע ומתן.
אוקיי.
להסתכל על תעודת הזהות הבנקאית שלכם, לקרוא אותה, להבין אותה, לראות איפה הולכים. הבנקים מחויבים לתת לכם תעודת זהות בנקאית אחת לשנה.
שמה אני רואה בה? מה אני יכולה ללמוד ממנה?
על מה לוקחים לך כסף.
אוקיי.
למשל, מגיע לך דולרים, כמה כסף את משלמת על זה שהגיע אלייך דולרים, ואם את בטעות גם רוצה להמיר אותם לשקלים.
וזה משהו שאם אני...
סתם נתתי דוגמה של מטבעות.
לא משנה, אבל זה משהו שאם אני מביאה לך, אתה יודע לקרוא אותו.
יש דבר שקוראים לו דמי משמרת.
אוקיי.
אם אתה מנהל בטעות תיק בתוך הבנק, אז הבנק לוקח לך דמי משמרת, הוא לכאורה שומר לך על הכסף.
ברור.
כן,
לא, אבל זה משהו, אנחנו צוחקים, אבל זה משהו שאם אני לא יודעת לקרוא אותו, אם אני מביאה אותו לכם, אתם יודעים לקרוא אותו ולהגיד לי...
כן, מה נכון ומה הדווחים ומה מרווחים. אותו דבר, להוציא משכנתה, להסתכל ערכי סילוק למשכנתה, כי פתאום אנחנו מקבלים הרבה כסף, יש הלוואות רעות. ההשקעה הכי טובה שלנו בכסף היא להרוס דברים לא טובים. באותה הזדמנות. זאת אומרת, לקחת ולחסל אותם, לעשות חיסון ממוקד.
אז אולי לחסל את המשכנתה.
משכנתה שיש בה ריביות מעל 3.5%,
תחסל
אותה. למה? כי זה שווה ערך לרווח של 5% חסר סיכון. כי איפה שנרוויח 5%, ירד לנו 25% מס על הרווחים, נשאר... ולכן, גם ה3.5% ריבית, יש על זה ביטוח, זה יותר מ3.5% ריבית, ולכן, קודם כל, בוא נהרוג הלוואות רעות. הלוואות רעות, 3% וצפונה, זה הלוואה רעה.
אוקיי, מה עוד? מה עוד כדאי לנו לשים לב?
אין חיה כזו כסף קל. אין חיה כזו כסף קל.
אז יופי, אז אני רוצה לחזור איתך לפרלמנטים.
הוא עשה 30%. הרפאות, מניות.
לא, אבל הפרלמנטים, כל האלה שיושבים, והוא עשה 30% והרוויח וזה וזה, אין דבר כזה?
הפרלמנט זה הדבר הכי טוב שמתקיים לפורשים שזה. כי זה ממלא אותנו, כי יש לנו וקום רגשי, חברתי. הפרלמנטים האלה ממלאים אותנו ספורט, מוזיקה, טיולים לחול, הכל זה רק לא השקעות. רק לא השקעות, כי... בדרך כלל מספרים שם את האגדות, כמה זה, אנחנו גם מגדילים את ההצלחה שלנו, אנחנו שוכחים ששילמנו מס רכישה, ושוכחים שעשינו ככה, ושוכחים שהדייר לא שילם לנו, ושוכחים מיליון דברים, והחברים שלנו אומרים, רגע, אצלנו יושב הכסף בפקם, ואז רצים וקונים איזה משהו, ועושים החלטות שגויות. פרלמנטים זה לא מקום טוב לקבל בו החלטות, נהפוך הוא, זה המקום הכי רע שיכול להיות.
אוקיי.
גם שמציעים לכם השקעה, קחו בחשבון את האינטרס של הצד השני. האינטרס של הצד השני חייב להיות ברור לכם. נהיר, אתם צריכים לדעת מה הוא מרוויח מהסיטואציה, כמה הוא מרוויח מהסיטואציה, ומה האינטרס שלו. כי אם ידוע לכם כל זאת, אז אתם הרבה יותר חשדנים כלפי מה שהוא מציג לכם. האקסלים סופגים הכל, לימדו אותנו את זה בצבא, זה דרמטי באזרחות. אתם לחמניות חמות, אתם בנויים על ערכים של רעות ואחווה וזה.
זה אין בשוקעון.
זה זאבים, ואתם... פלנקטון. פלנקטון
מעולה.
זה מזון לוויתנים. ויש לוויתנים בחוץ.
קרישים יש.
למחזר, קרישים. למחזר, למחזר.
פנסיה צוברת, לפני שנגמר לנו הזמן.
הלוואות, מניהול, בנקים. פנסיה צוברת, רגע שנייה. לא לקבל החלטות בפרלמנטים, תנו לפחד לנצח.
כן? תנו לפחד לנצח, וואי, וואי.
לקעת בכסף כל חצי שנה, החיפזון מהשטן. מי שאומר לכם, יש השקעה מצוינת, אבל תוך שבוע אתה חייב להעביר את הכסף, תסתובבו ותלכו.
וואי, זה חשוב.
באמא שלכם, תסתובבו ותלכו.
למה?
אין דבר כזה עורך דין של הבית, שהעורך דין שלהם יגיד לכם איזה, תסתכלו, תיקחו עורך דין, אתם רוצים השקעה, לא יודע, $50,000 בחול, יורו, you name it, אין עורך דין שלהם. עורך דין שלכם, תשקיעו כמה מאות דולרים, תבדקו, יש פה טונה של שרלטנים. לא לגעת בקופות הגמל קרנות השתלמות. לא לגעת. זהו.
פנסיה צוברת. פנסיה צוברת. יש משהו שנכון להם ולא נכון לפנסיה התקציבית?
קודם כל, אני מקווה שהצבא ישכיל לעשות כנס יהודי לאנשים עם פנסיה צוברת. זה הולך וגדל מבחינת ההיקפים. פנסיה צוברת בתכלס בשנת, בראשון לראשון 2004, מי שנכנס לקבע, כבר לא תקציבית.
כבר פנסיה צוברת.
ומתחילים להיות פורשים כאלה.
יופי. יש לנו שתי דקות. מה שאמרת פה נכון גם לפנסיה צוברת או שלא? הזהירות.
קודם כל, ברור. ברור. אבל יש הרבה דברים שאין, יש פחות כסף, אין פיצויים, אין רצף פיצויים. דרך אגב, רצף פיצויים לתקציבית מאוד מאוד רלוונטי.
אוקיי.
מגני מס, להסתכל איפה יש מגני מס, לנהל את הכסף לפי מגני מס ודווח השקעה. זה, אבל אני אלך לצוברת מול תקציבית. דמי הניהול של ה... פנסיה משתנים. ביום שאתה משתחרר, הדמי ניהול הופכים למקסימליים, צריך להיות מודעים לזה, צריך לנהל את זה.
זאת אומרת, פנסיה צוברת, יותר חשוב להם להתייעץ כי יש פחות, כי דמי הניהול עולים?
דמי הניהול בפנסיה אוטומטית עולים. דרך אגב, מי שבפנסיה צוברת, רצוי שהוא ינהל את הפנסיה הצוברת שעוד לפני שהוא פורש, כן? ככל שהוא יקדים את הקבלת החלטות בניהול, ניהול סיכונים, מסלולים, איפה זה נמצא, לא רק דמי הניהול זה הפקטור המרכזי, יש עוד פקטורים, יש היום ברירות מחדל. כל עולם הפנסיה הוא עולם שצריך לגעת בו, ויש חשיבות אדירה. יש אנשים שינהלו נכון את הפנסיה שלהם, הם יפגשו את עצמם בגיל 67, הם מצב יותר טוב מאשר אלה עם הפנסיה התקציבית.
וואלה, כן. עד כדי כך.
לחלוטין.
אז יפה, אז, אז נראה לי זה הטיפ הכי חשוב.
כן, צריך לעסוק בזה, יש פה רשימת טיפים, אני לא אעבור עליהם
בקוצר הזמן. בסדר, פנסיה צוברת, אתה אומר, עוד יותר חשוב שינהלו.
לא עוד יותר, חשוב מאוד לנהל זה, כי בשונה מהתקציבית, שהמדינה, לא משנה מה יקרה, אנחנו נקבל כנראה איקס כסף בצוברת, אם ננהל את זה נכון, יהיה לנו בגיל 67.
יהיה לנו משהו.
איקס כסף, ואם לא ננהל את זה נכון, יהיה זה איקס מינוס...
מינוס משהו.
משהו.
מצוין, טוב, נראה לי שיכולנו להמשיך ולשאול פה עוד שאלות, אבל הזמן תם. רון קנזי, תודה רבה שהגעת לאולפן, תודה על הטיפים. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא עם תוכנית חדשה בנושא אחר, גם תוכנית שרלוונטית למשרתים, לפורשים. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. ואנחנו מסיימים עם שיר של עידן עמדי, אושר. רק שיהיה לנו אושר. מה לא?
ובסוף שכבר נצמדנו לדלת, על הקיר שלך תמונות מוזבות, ואמרת לי לאט ובעצם, אם תלך אין לך לאן לחזור. ומאז אני תקוע בחדר, אמנם אחר אבל לפחות יש קירות, וכותב לך מהר ובקצב שירי אהבה וכאב ותקוות. ואם יכולתי לשחק עם הזמן, קצת לחזור לאחור, הייתי נוסע על היום ההוא שם שחייכת בו בלי סוף. אני לא יודע בדיוק מה, אולי מצאת איזו דרך לגרום ללב הקר שלי להאמין שהאושר כבר פה. בסוף שכבר נצמדנו לדלת, כשהכעס עטף אותי טוב, עד שאמרה לי זאת שאת אוהבת, עדיף לחוס יחד מלבד לחלום. ומאז אני תקוע בחדר שלא נרדם, אני מטייל ברחוב, וכל פעם שחושב על כמה מחייכת, קצת מוזר שאנחנו כבר לא. ואם יכולתי לשחק עם הזמן, קצת לחזור לאחור, הייתי נוסע על היום ההוא שם שחייך בו בלי סוף. אני לא יודע בדיוק מה, אולי מצאת איזו דרך שלי להאמין שהאושר כבר פה